שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, אביעד גזבר, ברוך הבא להסקט של בני דוד.
שלום וברכה.
אנחנו מקיימים את השיחה הזאת אחרי אירוע מאוד קשה, מטלטל, שעבר על כולנו פה בעלי, ועליך יותר מאשר על כולנו, וזה הפיגוע שהראה בחומוס אליהו, מקום שאתה ייסדת, ושאתה מנהל, ושאתה מאוד מעורב, ואני יודע שהימים האחרונים היית מאוד עסוק, גם נפשית וגם בהמון פעילויות ויוזמות, אז אנחנו נדבר על זה כמובן. בכלל אנחנו חיים באזור, במקום שבו שום דבר הוא לא רק הדבר עצמו. חומוס זה לא רק חומוס, ועסק זה לא רק עסק, הכל חלק מהמארג של מלחמה על יישוב ארץ ישראל. אבל אני בכל זאת מעדיף שנגיע לזה בהמשך, נעשה קצת זום אאוט, נלמד גם להכיר אותך כאדם, ובוא נתחיל מההתחלה. אתה בעצם היום בן 38, גדלת?
גדלתי באלקנה. התחתנתי, עברתי לילי.
כן, אבל...
לילי ועלה.
בגיל 18, מה הייתה ההחלטה שלך?
למדתי בישיבה תיכונית מוזיקלית בכינור דוד. הייתי שם מחזור ב', ראש הישיבה שלי היה הרב חגי כהן מהיישוב.
הרב חגי כהן היה פה הרבה שנים, לא רק מהיישוב, היה ככה מוטווח פה בבית המדרש, והיה לו תפקיד במיוחד חברתי חשוב, לחבר את האנשים, אז הוא היה ראש הישיבה שלך. על מה ניגנת?
ניגנתי על מנגן, על קלרינט.
על קלרינט, עדיין, אוקיי.
כן, ו... אחרי 4 שנים שמה...
אתה רצית או שזה שיגעון שלי עם שתלמד בישיבה מוזיקלית?
לא, זה... לא יודע איך להסביר את זה.
אוקיי.
למדתי במכינה בכפר סבא, ואז למדרשי הזה לא היה אופציה, אז התחלתי לחפש. לא היה אופציה מצד ההורים, זה כן. אנחנו באותו... בסערת המדרשי הזה עוד מתחבר.
כן, אני מבין. אז למדת בכינור דוד?
ואחרי זה חיפשתי מקום של לראות גדול דור. הלכתי לאתר את כהנים, לרב אבינר, הייתי שם שנתיים, ואז התגייסתי. הייתי בצבא כמעט 5 שנים.
איך?
בגבעתי, בפלסר גבעתי, והתחתנתי בתוך הצבא, בתפקיד פיקודי, שהייתי שם כבר מפקץ. זהו, הגענו לאלי, ומפה המשכתי הלאה.
יש פה לא מעט מיוצאי סיירת גבעתי, כולל משפיקד על הסיירת, אבל בסדר. אז אתם בעצם מתבססים ביישוב אלי, אתה משתחרר אחרי כמה שנים של שירות בקבע, מה הצעד הבא?
הלכתי ללמוד...
אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת. אם אני אז אומר לך, לא בילדות, אז, כשהשתחררת מצהל, שאתה בעצם עוסק במקביל בניהול מסעדות באלי וישיבה בתל אביב, האם היית מאמין, זה לא היה לפני כל כך הרבה שנים, אבל מה היית חושב על זה?
תראה, אני אגיד לך מה, ביום שהשתחררתי מהצבא, יום למחרת, הלכתי, שאלתי את כולם מה עושים החבר'ה כשהם משתחררים. אז קודם כל נרשמתי ללימודים, למדתי פה באריאל, שאלתי מה עושים, אמרו לי, ממלצרים. הלכתי, בררתי איפה מרוויחים הכי הרבה, איפה הטיפים הכי גדולים, אמרו לי מסעדה בתל אביב, הלכתי לתל אביב, אחרי שעתיים ברחתי משם. כאילו, הביאו לי חולצה, בוא תלמד, אחרי שעתיים אמרתי...
לא בשבילי.
לא מסוגל... התחלתי לראות, לברר מה עושים, אמרתי, תשמע, מה אני יודע לעשות? אני יודע ללמד מוזיקה, אני יודע לנגן. אמרתי, בוא נתחיל ללמד אנשים. התחלתי ללמד, הייתי נוסע בטרמפים, גיטרה פה, קלרינט פה, סקסופון למעלה, עובר בין בתים של אנשים, ביישובים, התחלתי ברבבה, יקיר, ככה בטרמפים.
מה אתה עושה במקצוע הזה של הוראת מוזיקה, כשאתה קולט תלמיד שהוא בלתי? זאת אומרת, יש את האלה שאין להם את זה, לא יעזור. או שאין דבר כזה ואינך.
שמע, אני יכול להביא לך מלא סיפורים. היה לי אחד, לדוגמה, שלא היה לו קצב, כלום, 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 כלום. לא הבין מה זה קצב. הייתי מעמיד אותו ואומר לו, תקשיב, עכשיו אתה הולך שמאל-ימין. וסופר לו, שמאל, ימין, שמאל, ימין, אחת, שתיים, שלוש. זה אתגר אותי הרבה יותר. כאילו, חיפשתי את הדברים
אפשר
האלה.
אפשר לעבוד עם כל אחד?
לא, אפשר... תשובה היא לא. אבל כן, תלוי במורה. ממש תלוי במורה. אבל האתגר יותר, תמיד יותר, יותר עניין אותי, מה שנקרא. גם במוזיקה, ראיתי שזה רץ, פתחתי יותר מ-30 סניפים, יותר מ-1,000 תלמידים.
זה נקרא בית ספר מנגינות.
נכון.
וזה קיים עדיין?
קיים היום במרכז, כן. בקורונה כאילו סגרנו הכל, במרכז השארנו. תוך כדי, זה התחיל לשעמם אותי. מציתי את זה די מהר, והתחלתי להקים עוד כל מיני עסקים, כל מיני תחומים. הרבה תחומים, לא עכשיו לפרט כל דבר ודבר, אבל...
אתה יזם בנשמתך.
כן, נכון? כן.
וחלק מלהיות יזם זה גם לא להסתפק אף פעם במה שכבר הקמת, חייבים לרוץ גם למשים, לאתגר הבא.
כן, מכרתי כמה עסקים בחיים שלי. אתה יודע, התחלתי לגלות עולם מעניין. זאת אומרת, העולם הזה של היזמות, של העסקים, של להקים דברים, בעיניי הוא מרתק. גם כשגרנו בנווה שיר, בהתחלה, בקרוונים שם, אז תמיד היינו מדברים, היינו חבר'ה צעירים, חברים, איפה הולכים לגור, איפה זה, אני אמרתי להם, תסתכלו פה, פה אנחנו נגור, פה נבנה את הבתים. כולם היו אומרים תמיד, אתה יודע, טוב, 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 תמשיך לדבר, תמשיך לדבר. אליהם אנחנו נגור, כולנו נגור פה. ברוך השם, היום כולם גרים שם. והעניין הזה כאילו של לחפש את האתגר, את המקום הלא נוח, מצאתי שהוא מאוד 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 מעניין אותי. הוא מאוד גורם לי לקום בבוקר עם המון המון דרייב. אם אין לי משהו חדש, אני נובל. והבנתי שזה כיף גם, שזה טוב.
כן, אבל הצד השני של זה, זה גם סיכונים כמובן.
זה הופך את זה לעוד יותר מעניין.
עוד יותר, כן. אוקיי, טוב, בסדר.
אבל אני אומר, סיכונים סתם כעסקים, זה לא עשה לי את זה. זאת אומרת, לבוא, לחשוב, לעשות את זה ככסף, זה לא מה שעניין אותי.
לא, כן, גם אני לא דיברתי רק על הסיכון הכלכלי. העולם של היזמות הוא עולם אכזר. באופן כללי, הגישה של אנשים היא, למה מי אתה, בכל תחום שאתה רוצה להיכנס, וכאילו הכל כבר קיים. הרבה פעמים אנשים אומרים, וואי, אם הייתי לפני 20 שנה, הייתי יודע מה לעשות, אבל עכשיו הכל כבר קיים, אין לך את המחשבות האלה אף פעם.
הכל קיים וכלום לא קיים.
כלום לא קיים, הכל אפשר חדש.
תשמע, אני במבט שלי, לפעמים זה ככה מעצבן אותי, כן, אבל אני מסתכל על מישהו, על משהו, על עסק, על דבר. אתה תמיד חושב איך מעקפים מימין, משמאל, איך מרימים אותו. זה צורת החשיבה.
אני אמתי, אני הזכרתי באחד ההסקטים, אני אזכיר שוב. אני גם מנהל עסק, יש לי הוצאה לאור, אז וקראתי באיזה ספר על הקמת עסק עצמאי, עשו, הפרק הראשון זה שאלון, האם אתה בכלל מתאים להיות עצמאי או יזם. אז אחת השאלות זה, האם בכל מקום שאתה מגיע אליו, אתה ישר מתחיל לחשוב, רגע, איך זה, אתה כבר מחייך, כי אתה כזה, נכון? איך עשו את זה, גם מבחינת העלויות, איך זה משתלם הדבר הזה, איך בונים את זה, איך אפשר לשפר את זה, אתה מפרק כל דבר לגמרי, לא משנה במה אתה, נכון?
אני אספר לך סיפור עליך, על ההוצאה לאור שלך.
וואה.
גיסי היקר, אביעד אלפסי, עבד אצלך פעם אחר ספרים שלך.
אני קיניתי אותו סמנכ"ל, נכון?
כן. הוא היה הולך ותמיד, והוא היה מספר לי, היינו מדברים בצורה כזאת. אז פעם עשיתי איזשהו מיקוד על העסק שלך, מה שנקרא, והוא סיפר לי, הוא שולח אותי למכור פה, ובשבוע הספר, וזה וזה. וסתם, יצא לי גם לחשוב גם על העסק שלך, אבל זה...
תן לי אחר כך את הטיפים, בדיוק. אבל מה רצית להגיד עכשיו?
אבל מה שאני אומר, גם עליך, אני אומר, בסוף, יש, לך יש איזשהו סוג של אופי מסוים. אתה כותב, אתה עורך, אתה איש דעת, מה שנקרא, יודע לעיין, אבל התכונה היזמית היא נמצאת. זאת אומרת, זה שאתה כותב כל פעם נכון, עוד ספר ועוד ספר.
רוב האנשים שכותבים, הם לא מסוגלים לעשות את הדבר השני, שזה להיות המשווקים של עצמם, ולעשות ולראות את זה כעסק ואתגר, ולרכז צוות, ולהסתער על השוק, וגם לחטוף את הכפות. לכן הם רובם עובדים עם הוצאות לאור.
ופה מגיעה הסריטה שאני אגיד על עצמי. אני לימדתי את עצמי, שאני לא רוצה לעשות הכל. אני רוצה לעשות הכל, אבל בסוף אני מבין שזה לא הדבר הנכון. הייתי רוצה להיות מחנך, הייתי רוצה להיות למדן, הייתי רוצה להיות למכור בחומוס את המנות עצמם, להרים עם כולם לחיים, הייתי רוצה כל דבר. בסופו של דבר, זה מין כזה תיאבון כזה לטרוף את כל העולם. אז יש גם הרבה ביזם שמסתכל על שאר הדברים, יש בזה הרבה, הרבה מאוד סקרנות, ואתה צריך לעצור את עצמך.
אוקיי, קודם כל רשמתי לעצמי, אני על זה כבר כמה שנים, אבל בסדר. אז אתה אחרי מנגינות, מה האתגר הבא? ואיך נוצר הקשר לבני דוד בתוך כל זה?
לפני 4.5 שנים, אני המשכתי בעולם של העשייה, של כל מיני תחומים שעשינו, עסקים כאלה ואחרים, לפני יותר נכון 6.5-7 שנים, חיפשנו רב לשכונה שלנו בנווה שיר, ברוך השם, היו כבר כמה בתי קבע, לאט לאט הקהילה התפתחה, גדלה, ואני פניתי פה לכמה אנשים, לא יודע אם אפשר להגיד את השמות, אבל פניתי אפילו לאחד מרבני המכינה, והוא שלח, והלכנו לרב אלי, לרב אלי סדן. הרב אלי סדן אמר, תשמע, אוקיי, מתאים לך להיות רב, לאותו רב שפניתי אליו, תעשו, והוא הבין שיש איזושהי מחלוקת בתוך השכונה, אם רוצים רב, לא רוצים רב, דברים...
כנאו.
בדיוק. הוא אמר, תשמע, תעשו סקר.
אבל אתה היית בבירור בצד של בעד?
כן, כן, כן. אם יש יותר מ-90% שאומרים כן, לכו על זה. אם פחות, הוא אומר לו, אתה אל תלך על זה. עשינו, היה תוצאות...
לא היה 90%.
לא היה 90%.
אוקיי.
שבת אחרי שקיבלתי את הסירוב הספציפי הזה, מופיע מורי ורבי, הרב אחיעד אטינגר, השם מקום דמו. מופיע, ניגש אליי, אני יושב מקדימה, אומר לי, יש פה איזה מקום לשבת? אמרתי לו, כן. רואה יהודי, לא מכיר אותו, שב כאן. יושב במקום הפנוי, אתה יודע, לאט לאט, ככה מתחילים להבין מה יש לנו פה. יהודי צנוע, 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 חכם, 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 ולא מבטל שנייה. פשוט שנייה הוא לא מבטל, בעשייה, בלימוד. לא מבטל שנייה, לא יאומן. זה מאוד נפל לי בום עם מה שראיתי באתרת קרונים עם הרב אבינר. ממש שילוב כזה. והתאהבתי.
ברגע שאתה אמרת לי, איך שהגדרת את זה, את הקשר עם הרב אבינר, אני מיד חשבתי על הקשר שלך עם הרב אטינגר, כי זה בעצם דומה, אתה מחפש את הדמות. אמרת, אני חיפשתי את הגדול, את ה...
נכון. גדלות זה לא עכשיו, אתה יודע, מישהו שהוא עשיר גדול, שהוא נועם גדול, שהוא... הגדלות שבפשטות, אני חושב.
קשר לתלמיד חכם, זה עוד לפני מה שהוא יודע ללמד, והשיעור שהוא יודע לתת, ואם הוא מלוטש או לא, זה בסוף קשר, ביום טוב, כן? אז זה קשר נפשי, אישיותי. מישהו שאתה מרגיש מחובר אליו, ושהקשר הזה הוא מרומם. אז זה ככה באופן אידיאלי. ופה אני ראיתי משהו משותף באיך ש...
כן.
אז אתה הרגשת שהוא האיש.
התאהבתי בזה, מה שנקרא, בגדלות הזאת. והקשר בינינו היה מאוד מאוד, אתה יודע, היה מדברים, שואלים, לומדים, תמיד היה, נגיד, אני תוקע בשופר בראש השנה, היה, אביעד, חייבים ללמוד לפני ראש השנה, שתבין מה אתה עושה, איך אתה עושה, מה הכוונות, דברים כאלה פרקטיים. וכמו שלא היינו מטרידים את הרב אבינר סתם לבזז לו את הזמן, גם לרב אחיה לא היינו מטרידים, מה שנקרא, השתדלתי שלא להפריע לו, מה שנקרא, בעשייה המדהימה שלו. היו פעמים שהוא היה מתקשר אליי, תשמע, יש איזה יהודי, זה, אולי אתה יכול לעזור לו פה.
הוא ידע כמה אתה מעריך אותו? כי לפי מה שאתה מתאר, זה כאילו, על השולחן זה קשר כזה מאוד ענייני ו...
כן, תשובה היא כן.
כן, אוקיי.
ידע, לא היה צריך להגיד את זה. כן. ויום אחד, והיה לו ישיבה בדרום תל אביב, בנווה שאנן. אגב, אחת התכונות שהם הרב אחיעד, היה במקום שאף אחד לא נמצא, תיכנס אתה מתחת לאלונקה, מה שנקרא. אני מגדיר את זה ככה. זאת אומרת, הוא לא, אני אגיד את זה בהמשך, אבל הוא לא היה מחפש מקומות שכולם נמצאים. הוא היה מחפש את השקט, הוא היה מחפש את המקומות שבאמת צריך, והוא הקים ישיבה בדרום תל אביב, בשכונת נווה שאנן, מקום שאין יהודים. יש טיפה, אבל אין יהודים, הסיפור ידוע, אין מה לפרט.
כן, אז העירייה באה בגישה שאם יש פה הרבה עובדים זרים ואריתראים, אז עדיף שהם יהיו מרוכזים בשכונה אחת, היא הופכת להיות החצר האחורית של החצר האחורית של העיר, וזהו.
ואגב, חשוב להגיד, זאת חשיבה חכמה. רון חולדאי עשה מהלך נכון, חד משמעי, שהוא הכיל את זה בתוך מקום ספציפי, צריך להגיד את זה ולכבד את זה גם מה שנקרא.
מעניין שאתה אומר.
אוקיי. ובעצם, אבל נשארו שם יהודים.
יש שם יהודים בודדים שבדרך כלל החלשים יותר והזקנים.
שם הכל, יש שם מקום שפשוט ויתרו על שתי אצבעות כדי להשאיר את שאר הגוף. בסדר. הרב אחיעד הלך בדיוק למקומות האלה, מקומות שאף אחד לא נמצא. הוא התרכז בתוך רחוב יסוד המעלה בבית כנסת נטוש, היה מפוצץ באומלסים, נרקומנים, לא אמשיך להרחיב מה עוד היה שם, ובעצם יום יום היה מוציא את האנשים שהיו שם ומכניס בחורים, ומקים שם ישיבה, ישיבת עוז ואמונה.
זה שם שהוא נותן.
זה שם שהוא נותן, שמאוד מאוד גם מאפיין כמובן, והוא לא היה רק בנווה שאנן, הוא התפרס לפלורנטין, לשפירה, לקריאת שלום, ממש, אתה יודע, היו, יש סיפורים, עכשיו אנחנו בדיוק מסיימים עוד שנייה את הספר עליו, דיברנו על זה פעם, הוא היה פשוט מגיע, נגיד, לקידוש בשישי, בשבת בערב, שעתיים אחרי, כי הוא היה עובר רחוב רחוב בפלורנטין, ועושה קידוש באמצע הרחוב, כנל במוצ"ש, חוזר מהתפילה, בצורה, עושה הבדלה ברחוב...
בכל זה העשייה מאוד שקטה.
מה זה שקטה?
מעט אנשים בכלל
ש... תמיד אני אומר לתלמידים היום בישיבה, או מתנגל לזה, אבל שאם הרב אחד היה חי היום, הוא כבר לא היה... אולי נמצא בישיבה, הוא היה עובר למשימה הבאה, כי המשימה הזאת היא כבר... אוקיי, זה ממשיך.
אז בעצם הוא גם יזם, הוא יזם רוחני. עובר... לא רק רוחני, אבל... עובר עובר לבא ו...
גם בלימוד שלו, אגב. אבל זה בורס, זה בורסות, זה משהו... זה כאילו הכל נקלט. הידע שלו הוא היה... היינו מתקילים אותו בשאלות, אתה יודע, בשיעורים, בבקנס וזה, שהיית רואים איפה הוא מביא לך את התשובות, בצורה, אני ארגיד עוד פעם, בצניות כל כך גדולה, ומבחני סיכה היו קטנים עליו. לא היינו עושים לו מבחני סיכה, אבל היינו שואלים, והיינו בודקים את זה אחרי זה, וכן, זה היה באותיות הקטנות. לא יאומן, לא יאומן.
טוב, יכול להיות שגם האופי של היזם, זה חלק מהקליק שהיה ביניכם, שככה קישר ביניכם. ואז קורה בעצם האירוע באריאל. איך אתה שומע על זה? מי שלא יודע, הרב אחיעד, הוא בעצם מתערב בפיגוע, מתהווה בצומת אריאל, ובמסגרת זה המחבל יורה בו והוא נהרג במקום. זה היה בשנת, לא לפני...
לפני 4.5 שנים.
כן.
אני שומע על זה, מגיע פה הגזבר של היישוב, רוי שחר, הייתי במשרד, הוא בא ואומר לי, תשמע, קרה... קרה משהו חמור, הרב אחיעד.
הוא ידע שאתה כל כך קשור אליו?
הוא ידע, כן. שמעתי את הבשורה, על העשייה, סוויץ', יוצאים לדרך.
עבור הרבה מאיתנו ביישוב, רק אז אנחנו בכלל שומעים על הרב אחיעד, בגלל שהוא היה שקט הזה, והוא היה מאוד ככה תמון בנווה שיר, אז במקומות אחרים לא, לא כולנו הכרנו אותו אפילו.
כן. כן, עוד לא זכו. ואז בעצם התחלתי להתעסק בישיבה. זאת אומרת, היה שתי דברים להתעסק בהם. אחד זה המשפחה, השני זה הישיבה. בשתי הערוצים האלה.
אם אתה לא נכנס, אז בעצם הישיבה הזאת, שגם ככה הייתה די קטנה, וכולה הייתה בנויה עליו באופן אישי, הישיבה הזאת הייתה נסגרת די מהר, נכון? לא היה לה עתיד...
לא, צריך להגיד, הרב אלי סדה נכנס מתחת לאלונקה, חד משמעי, בצורה, עם כל הכוחות שיש פה, כן? עם ליאור, עם שימל, עם מתניה, עם כולם בצורה...
כן, אני קישרתי אותך למהלך הזה, כאילו כן. ביחד. הדבר כן. הזה זה מה ש...
כן, אבל לא יודע אם לא היה קיימת, יכול להיות שמישהו אחר, אבל חד משמעי לא בצורה שהיא קיימת היום, עם ההגדרות, עם המשימות, עם הגדלות המדהימה הזאת של בני דוד, כן.
ואתה מעורב שם מאוד.
אני מנהל אותה. אני, זה הדבר היחידי שאני מנהל בפועל. אני לא טוב בניהול. אבל את הדבר הזה אני פשוט אוהב לנהל. אני מתעסק, לא אגיד שאני יורד לכל פרט קטן, אבל המשימה הזאת היא משימה לאומית מהמעלה הראשונה, ואני מוגדר שמנהל הישיבה. יש שם כמובן את ראש הישיבה, הרב יציק.
פנירי, גם איתו עשינו הסכת לא מזמן.
מוסר נפש, שהוא משפחה שהיא מוסרת את נפשה בלא יתואר, מה שנקרא. פשוט לא יתואר, ויחד היא כמובן עם כל הסגל המדהים, והיום, ברוך השם, יש שם כבר יותר מ-60 תלמידים, שנה הבאה נגיע ל-30 אברכים, יש נרקם הגרעין בתוך השכונה, וברוך השם, המקום ימשיך להתפוצץ הלאה.
ואתה שם כמה ימים בשבוע?
כן, כן. כמו כל עסק, אבל אני ממש, הראש שלי שם 70-80% מהזמן.
מה האתגר הכי גדול שלך כמנהל בישיבה? או שזה פשוט הצירוף של הכל יחד?
מה זה? אתגר זה בעצם מה הכי קשה לעשות. אני יודע. תשמע, זה מקום של ניסים. אני אומר לך את זה בצורה, כל דבר שאני מבקש, הוא פשוט קורה. ואני יכול להסתכל לשמיים, להגיד, זה מה שצריך, וזה פשוט דברים. אני יכול לספר לך סיפורים שאתה לא, ברמת, מטורף, מטורף, מטורף.
אז אני אשאל לך שאלה אחרת. מה החזון, כאילו, מה קורה שם שאז אתה אומר, וואו, עשינו את זה. מה היה?
תראה, אני אגיד לך משהו. הגענו לשם, כשדרום תל אביב, היה סיסמה, היה זה. אני חושב שהאתגר הזה שנקרא תל אביב, הוא היום אתגר שצריך עוד מלא כוחות. צריך לצרף לשם המון כוחות ולהגיע לשם. תל אביב לא מכירה, היא לא מכירה את הציבור הדתי, דתי-לאומי. היא לא מכירה כלום. אני הולך עם אשתי והילדים ברוטשילד בשבת, 6 ילדים בלי עין הרע, הולך ואנשים עם חולצה לבנה, והילדים כולם מתרוצצים, אתה יודע, כיפות, ציציות, ומסתכלים עליי בעיניים של מה אתה עושה פה. למה חרקת מגבולות גזרה? אני הולך בפלורנטין ביום שישי עם הילדים, אני יוצא דופן. אני יוצא דופן, זה לא יאומן. והם לא מכירים. הם לא מכירים אותך, הם לא מכירים איך אתה נראה. עכשיו, מאיפה הם ניזונים מבחינת איך אתה נראה? אנחנו כבר יודעים. זה מצב הזוי. זה נוצר שתי מדינות וזה לא הוגן.
וזה לא היה ככה דרך אגב. אני עוד...
אבא שלי גדל בתל אביב.
בדיוק, אנחנו עוד זוכים את תל אביב, על שכונותיה, בתי הכנסת, הקהילות הגדולות והחזקות.
עכשיו, אין מה להאשים, אין מה להקות על חטא. הלכנו ליוש, כי היה צריך, זו הייתה אלונקה. אבל האלונקה השנייה, בלי ששמנו לב, שמחנו עליה יותר מדי, היא נופלת.
טוב, כל השאלה הזאת גם של ההשתלבות, שהיא יוצרת הרבה שאלות. איך נכון להשתלב, איך נכון להשתלב כשאתה מצד אחד כן רוצה להיות פעיל, מצד שני אתה לא רוצה להעביר את המסר שאנחנו באנו פה כדי להשתלט או לשנות אתכם או...
זה לא הגישה, לא. אני בצבא לא באתי להשתלט על אף אחד. החברים הכי טובים
שלי.
לא,
זה ברור לי. אני רק אומר, איך למצוא את האיזון בין להיות נוכח לבין...
פשוט תהיה, עזוב. אל תשפיע, אל תעשה עכשיו בית יהודי ו... אל תעשה. רק תהיה, רק שירו אותך. שירו שאתה לא מפלצת. מה זה? אתה הולך היום במקומות מסוימים, אתה מסתכלים, אתה יודע, זה כזה, זה הזוי.
אם כי זה מעניין, כי התל אביב שאתה מדבר עליה פה, זה לא התל אביב שבה...
זה מרחק 100 מטר.
נכון, ועדיין, זה מרחק תודעתי, זה מדינה כמעט אחרת.
אבל אף אחד, גם המסתננים לא נמצאים רק בנווה שאנן, הם הולכים...
הם גם יוצאים.
נכון.
אני מבין.
יש שם גם, אתה יכול לחלק שם, אני יכול לדבר איתך על זה שעוד, זה סיטואציות הזויות, אם ברוטשילד שותים קפה, ומאה מטר משם, ברחוב הרלינגר, אונסים נשים בצורה של אחת לשעה, וזה לא הגזמה, בסדר? זה מצב הזוי. זה לא הגיוני, זה סיטואציות לא הגיוניות.
אתה יודע מה השאלה מתבקשת עכשיו, שאני לא רוצה להביך אותך איתה, אבל אז בעצם מה אתה עושה עדיין בעלי? אתה אישית.
תעזור לי לשכנע את אשתי.
אוקיי. לא, באמת, אם זה תלוי בך, היית היום בתל אביב?
חנו שמי.
ובצפון או ליד הישיבה?
מרכז תל אביב.
מרכז תל אביב.
מרכז תל אביב מתחיל, אני חושב שהייתי הולך לפלורנטין, זה כרגע. לגור, הישיבה צריכה להיות שם.
ובואו נדבר על העסקים שאתה מקים בתחום המזון. בעצם יש שני עסקים כאלה היום שאתה...
כן, זה...
מה? מה זה
יש את... לא, זה עסקים סתם.
אתה אומר, ירדנו מהישיבה והאידיאל לזה, אבל בדיוק אמרנו, זה לא עסקים סתם, ומה כמו, זה לא עסקים סתם בכלל.
העסק לא מעניין.
אתה יודע, בוא נעשה בך סיפור לא על עסק שלך. אני במחזור י"ח במכינה, אני עדיין זוכר עם איזו כיתה זה היה, נסעתי עם תלמידים לשיעור של הרב טאו, כשאני חוזר, אני רואה בתחנת הדלק באופרה, אני משפשף את העיניים, ומוודא שאני לא הוזה, אני רואה שם ילו. חנות נוחות בתחנת הדלק, ואני מיד עוצר את האוטו עם כל החבר'ה, ומתחיל להתלהב, לא יומן, יש פה ילו וזה, ואני קונה שם שוקו במחיר מופקע, והם לא הבינו בדיוק מה עובר על הרב, ואמרתי להם, תראו, הילו פה זה סממן ריבונות, הרבה יותר מאשר דגל ישראל, גם במוצב צבאים, שאתה כובש, לא יודע איפה, אז יהיה לך דגל וחיילים. ריבונות זה לא החיילים. ריבונות זה הנורמליות של החיים, ובמיוחד הרשתות הגדולות. זאת אומרת, הייתה, כשאנחנו באנו לכאן, וזה שוב, זה לא ימי ראשית ההתיישבות, לא היה שום עסק שקשור לאיזשהו מותג אחר שאתה מכיר בארץ, שהיית רואה באזורים שלנו. לא היה לא רמי לוי באריאל ופוקס, ולא היה לך חומוס אליהו פה, ולא היה לך, ודלק זה רק היה לקנות דלק. אז כן, העסקים פה והמותגים, וזה פשוט ממש, זה משהו שצריך לברך עליו, כמעט הייתי אומר בשם ובמלכות.
בדיוק, ועכשיו אני רוצה להגיד לך משהו.
אוקיי.
שמעתי מה אמרת, ואמרת על תכונות היזם, ואני מסרב להתרגש. אני מסרב, אני לא מוכן להתרגש. הענקים שאנחנו ננסים על גביהם, חד משמעי, אתה, שיתרגשו, אני מסרב להתרגש. החומוס נבנה למטה לצורך העניין. לא מעין אותי, אני לא יודע להכין חומוס. אני גם לא יודע להכין פיצה. בסדר, העסק השני שנמצא פה בתחום מסעד,
היישוב.
פה ביישוב.
פיצה, אני, טוב, פיצה טובה מאוד דרך אגב, אני ביקורתי. כן.
אני לא רוצה להתרגש מזה. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שלמטה.
כי לא ככה מנהלים עסק.
נכון, אבל גם ככה לא מנהלים את החיים שלנו במדינת ישראל, בארץ ישראל. אנחנו צריכים לחשוב בצורה, אני לא אומר לא ליהנות מזה. חד משמעי. צריך ליהנות מזה, אבל אנחנו יותר מדי שמים, לדעתי, זה לא ביקורת.
תגיד, מה?
אז אני אומר, תפסיקו כבר להתרגש מזה, בואו נתקדם למשימות הבאות, אנחנו באיחור.
בסדר, אז אתה לוקח את מה שאני אומר לעוד צעד, שזה, אנחנו צריכים להגיע לשלב שבו זה אפילו לא מלהיב.
כי אני מבין שאני לא, אני אומר את זה, שאני לא בגיל שלך. אני לא יכול להתרגש כמו שאתה מתרגש מהדברים הפשוטים האלה, אני חייב להתרגש מדברים הרבה יותר גדולים. כשאלי תהפוך לעיר, כשאלי תהפוך לעיר עם 50,000 תושבים, אני אתחיל להתרגש. כשהיא תתחבר לאריאל ולמלאכי השלום, תראה, אני חייב לציין אותם, בסדר? אני עכשיו, השבוע היה לי איתם צמוד, ובכלל, תראה את האחים ליבי. אגב, אתה חייב להביא אותו פה לפודקאסט. חייב.
אוקיי.
חייב.
תרשום.
חייב.
אני ראיתי את הפוסט שאלת, אני לא מכיר כל כך.
תשמע, זה יותר ממאיר ארציון של פעם. למה, פעם הייתי מגדיר אותם מאיר ארציון. הם מסרבים להתרגש מגיבה חדשה, חבר'ה, יאללה, 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 יאללה. זה גדלות של היום, של ימינו. זה הסיפור. אנחנו חייבים להפסיק מהקטנות. היום חומוס אליהו המותג שנמצא למטה. וואו, וואו, חבר'ה, יאללה, יאללה, 10 חנויות. שיהיה גם ארומה, ושיהיה גם גולדה, ושיהיה גם לא יודע מה. ורק ככה צריך לחשוב, זה מטריף אותי, הצורת הדיבור שלנו, שאנחנו מתרגשים מהזה. עכשיו, למדתי גם להכיל את זה. באמת, למדתי להכיל את זה, שיש גם, איך אמר לי מוישה מרחבי, הפעם תפסתי אותו באיזה הליכה שהוא היה, הוא ודובי, הם הולכים, ואני אומר להם, די, אני לא יכול לראות כבר כמה. כולנו הפכנו להיות משפרי דיור, ומוישה אמר לי, מולי, תשמע, זה חלק מהמשחק, והוא צודק. אבל מי שיכול, חייב 10 צעדים קדימה. על ציר 60 צריך להיות כמות מטורפת של עסקים. לא הגיוני שאנחנו, יש לנו שתי עסקים, שלוש עסקים על כל ציר 60, מקצה לקצה, אני מדבר על האזור בנימין, ואתה יודע כמה עסקים יש לצד השני? זה לא הגיוני, זה לא דבר הגיוני. בא אליי הבעלים של רשת, של הרשת, אמר לי, יאללה, אביעד, בואו, הנה, העסק שלכם עומד, תראה איזה יופי, קדימה, בואו תפתחו עוד איזה כמה סניפים של החומוס. אמרתי לו, אחי, איפה אני אפתח? מה אני אפתח? אז הוא ניסה להדליק אותי בו בים המלח וזה. זה לא הסיפור.
אז אתה, אגב, ואתה גם תשמח כשזה יהיה מתחרים, לא משהו שלך.
קחו כבר, מישהו רוצה לקנות את החומוס. אני ממשיך הלאה.
בואו תספר לנו בכל זאת על החומוס, איך נכנסת לזה?
ממש ככה. אני והשותף שלי איתה יעקב, הבעלים של התחנת דלק, זה נקרא שם גורן, לא משנה זה. בעצם חושבים איך אנחנו מגדילים את המקום היפה הזה, כמות טראפיק עצומה של רכבים שנוסעת הציר 60, ואמרנו מה יביא לפה, איזה עסק נפתח פה, שיהיה אפשר בעצם שאנשים ירדו אליו, שאנשים יהיו בו, שאנשים יעצרו בשבילו. והתגלגלנו עם זה כמה זמן, אתה יודע, עוברים מפה לשם, תמיד פותחים את העיניים, יום אחד מתקשר אליי איתה, אומר לי, תקשיב, נפל לי. כשהוא אומר לי, נפל לי, הוא צודק בדרך כלל. תמיד, ממש, 99%. הוא אומר לי, חומוס אליהו. אמרתי לו, וואלק. והתחלנו את התהליך. כשאתה מתחיל בתור
כמה
יזם...
כמה סניפים יש לרשת?
נדעתי יותר מ-80 כרגע.
וואו, והיא אבל... לא מאוד ותיקה. היא לא מאוד ותיקה.
כן, היא לא מאוד ותיקה.
התרחבה מהר, אוקיי. אז כשאתם, אתם אלה שפניתם ל...
כן, כן.
וכשהם שומעים איפה,
זה... באו לראות, אמרו לא.
למה?
מקום, זה לא משנה. המשכנו. גם כשבניתי את הבית בנווה שיר, אמרו לי לא. 3 שנים ישבתי על...
אבל תשתף אותנו קצת, מהפרצופים.
אמרו
לא. אני
לא
מבין את הסיפור.
לא, אז אני אגיד לך.
יכול רק לנחש. אמרו לך לא.
אמרו לא, וזה, ישבנו, דיברנו, לחסנו, וזה בא, סרו לי.
בעצם מה מפריע להם, אם אתם הזכיינים וזה עליכם?
לא, רשת רצינית גם רוצה שהסניפים שלה יצליחו, לא שיסגרו אחרי יומיים. זה אמירה.
אוקיי.
סרו לי כמה, המנכ״ל של הרשת, בא, ראה, אמר, תשמעו, אתם נראים לי... הוא אמר בתחילה לא, אמר, אבל אתם נראים לי, העיניים שלכם כאילו... אי אפשר להגיד לכם ככה לא על הזה. אמרתי לו, נכון. הביא את הבעלים, את אחד מהבעלים, קוראים לו גורן, גורן טסה, באדם באמת מדהים. הגיעו, עשינו להם פה טיול, אתה יודע, יין, מעיינות וזה, התאהבו במקום, ואז התחלנו בעצם את ה... אמרו כן, ואמרנו בעצם איך הם מתחילים את זה. מבנה אין, אישורים אין, ידע אין, וזה. וזה רק אתגר יותר.
זה שלושת היסודות שצריך בשביל להקים משהו ביהודה ושומרון.
חד משמעי.
בלי מבנה, בלי אישור ובלי ידע. חד משמעי. ככה הכל הוא קם פה.
וככה זה קם. ככה זה קם. תשאל אותי איך מכינים היום חומוס, אין לי מושג. אבל המקום עומד, וכולם נמצאים שם. לצערנו, קרה מה שקרה.
רגע, אני רוצה לשאול אותך על זה. תראה, בוא נגיד ככה. אם היינו צריכים לנחש איפה יקרה אירוע קשה ממש באזור שלנו של אלי, זה אחד המקומות, בגלל שיש שם ריכוז של אנשים ובגלל, נכון, זה לא שזה לא עלה על הדעת שמשהו יכול לקרות שם, זה גם ריכוז של אנשים, גם אתה לא צריך לעבור דרך בידוק באושין ג' או להסתבך עם אני כשאני בתחנת דלק אני מודע לזה שאני מסתכל ימין השמאל אני תמיד באזור שלנו. זה משהו שדיברו עליו, או שרק הוא ב...
כן. דובר גם עם הצבא, דובר עם כולם, והצבא אומר בצורה חד משמעית, אם נעשה עמדה, אם נעשה מקום מוגדר, זה עם שוחש. 20 שנה לא היה פה כלום. חיינו בבועה, פסטורליה, אוויר. תראה איזה כיף שם, אנשים יושבים, כאילו אנשים היום אומרים, איך במקום הזה זה לא הגיוני, זה לא זה. 20 שנה לא היה כלום. המח"ט אומר לנו בצורה חד משמעית, לא כדאי לשים פה כוחות. אם נשים פה כוחות מוגדרים, הדבר הזה בעצם יגרום לזה שיהיה משהו.
כן, זה בעצם הופך את זה, מסמן את זה, הופך את זה למטרה. האנשים שבאים אגב לחומוס, בשוטף, זה, מי באים?
בקון מכל.
קיצור, הפלסטינים נכנסו אי פעם לחומוס לקנות?
אני לא ראיתי. אמרו לי שכן, זה לא היה דבר שקורה. אגב, החומוס...
חיים מפריע, חיים כן? או שאתה רואה את זה חלק מהדו-קיום וה...
לא יודע לענות על זה, אני אומר באמת. כאילו, מבחינת העניין של...
כי לתדלק הם מתדלגים לפעמים.
תראה, קשה לי להגיד את זה ברגעים האלו ממש ככה, בסוף השיבה.
כן.
בני אדם, עזוב רגע עכשיו את ה... יש פה מלחמה. יש פה מלחמה קשה. לא יודע בדיוק עכשיו מה להגיד מהבחינה הזאת על סוג האנשים והכל...
בחזון...
לא הייתי אומר למישהו, אוף לי מהחומוס.
לא, תראה, בטווח הרחוק, זה גם יהיה, כמו שאתה רוצה, תלי עירייה, חלק מהניצחון וההצלחה שלנו, זה יהיה כשאנחנו נהיה כל כך כאן, שזה יפסיק להיות אישו.
בתחנת אלה כמה מתדלקים. אתה גם לא יכול להגיד למישהו, אל תיכנס. זה לא אפשרי, משפטית. אתה לא יכול להגיד למישהו, אתה תיכנס, אתה לא תיכנס. זה חלק מהמשחק פה, מהחיים פה.
כמה אנשים עובדים במעגל של העובדים השוטפים בחומוס? אני אומר את זה בגלל שאתה מעלה בימים האחרונים מלא פוסטים של הוא עובד בחומוס, הוא חזר, הוא כאילו זה נראה לי...
תראה, זה עבודה של משמרות. יש בערך 15-20 עובדים, אבל במקרה הספציפי פה, המון המון ותיקים, נקרא לזה ככה, חזרו בגלל האירוע. המון אנשים מבחוץ הגיעו, אנשים כאילו שעובדים במסניפים אחרים, באים ואומרים, אני בא לעזור, אני היום פה, תופס את העמדה הזאת. הדבר הזה הוא חייב לצאת החוצה.
זה בסדר, אני אשאל אותך דוגרי, אם אני אשאל אותך על, כאילו איפה שמעת, איפה היית, איך כן. זה גלגל אצלך?
הייתי במילואים, יצאתי מדיון בכלל על דברים אחרים, בגזרות אחרות, הייתי בג'וליס, אחרי 2-3 שעות של דיון בלי פלאפון, אני בא, פותח את הטלפון, אתה יודע, כמות, לא ראיתי עדיין, לא שלחו לי שום דבר בקשר לאירוע, סתם לוחץ על המצלמות. במקרה של החומוס, יש כל העסקים, כל מיני דברים, פותח את המצלמות ורואה את האירוע בלייב, ישר מתקשר ליישוב, ליושב ראש הוועד פה לאריאל מליח, ולא, אופו לחומוס, פיגוע. ואז המשכתי כאילו במצלמות, כבר עד שראיתי שהם בעצם חוברים למקום.
אתה ידעת משם באותו יום?
ממש לא.
אתה לא ברמת המעורבות הזאת.
לא יודע.
אבל הכרת, נגיד, את...
את אלישע הכרתי.
את אלישע הכרת.
כי הוא היה כבר 8-9 חודשים, כן.
אלישע, שמענו מההורים שלו כשהיינו בשבעה, שהוא מזמן אמר, הודיע שזו הולכת להיות המשמרת האחרונה שלו.
כן, זה ידעתי גם. לא ידעתי שזאת המשמרת, ידעתי שהוא עומד לעזוב, כי הוא, אתה יודע, רואים וזה, כבר מדברים באופן כללי.
כן.
ידעתי שהוא שנה הבאה אמור ללכת ללמוד בישיבת ההסדר, באשדוד.
אז אתה, זה נורא, כי אתה מבין שקורה אירוע אצלך בבית, ואתה...
שמע, הייתי באירועים בחיים. יצא לי. זה בחיים לא נגמר לי ירוק בגרון, בחיים לא. זה הרגשה כל כך, אין מה, לא יומן.
אתה דולק למקום ובינתיים האירוע מתנהל.
הגעתי שעה אחרי.
אפשרו לך בכלל להיכנס, לא הכל היה חסום.
עצרו אותי בדרך 3 פעמים משטרה. אתם, אני הבנים של החומוס, כולם, תעוף, תעוף, תעוף. אירוע קשה, אירוע לא טוב. אין איך ליפות את זה. אירוע לא טוב. אירוע מלא ניסים, אגב, עוד ידובר בו, מה שנקרא. סיפורים מצמררים, מה שקורה שם.
הכיתה עם המכינה שבדיוק סיימה לאכול ויוצאת משם, ואלה שנכנסו למחסן.
והמעצור של המחבל, בזמן שהוא חזר לוודא את הירי, ואופר היקר שנכנס 3 דקות אחרי תחילת האירוע, ולא שם לב למה שמתרחש סביבו, ועוד ועוד ועוד. ניתחנו את זה מכל כיוון, כמות הניסים שהייתה שם היא לא תתואר. זה שהראל, מסעוד ונחמן יושבים שם יותר משעתיים לאכול, כשהם בעצם צריכים להמשיך לגבעה, והחבר שלהם נתן יושב מתחת לעץ, כי הוא אומר, יש לי תחושה, לא רוצה להיכנס לבפנים. במשך 3 שעות מחכה להם, 2.5 שעות, מתחת לעץ, עם הסוסה, עם הרע.
בכלל, טוב, קיבלנו שם תמהיל של אנשים מסוגים שונים, שזה בדיוק החיים.
תמיד אני אומר שהעסק הזה הוא לא עסק רווחי. זה לא עסק מקטע רווחי, אתה יודע, יותר מדי, אבל זה עסק כל כך כיף. הוא היה כל כך, נקרא לזה, עסק רומנטי, אתה יודע, מגיעים אנשים, יש סוגרים שם עסקאות, מגיעים אנשים פשוטים, אנשים טובים, אנשים מסוגים שונים, וכולם מחייכים. כולם יושבים, מחייכים, אוכלים, נהנים.
אני אשאל אותך רק לפרוטוקול, למרות שכנראה שלא יהיה קשה נכנס לתשובה. האם בשלב כלשהו אתה אומר, צריך לסגור את המקום הזה?
מה פתאום?
לא למחשבה כזאת, ההפך. אוקיי, אז בוא באמת תתאר לי את הימים הבאים. שוב, מי שעוקב אחריך בפייסבוק, הוא כבר קיבל איזושהי תחושה של ההתגייסות ושל אנשים שמגיעים מכל הארץ. אבל בוא תספר לנו מה קורה בעצם בחומוס. רגע, קודם כל לגבי האירוע, אז באמת נהרגו שם לא רק בחומוס, אלא בכל המתחם 4 אנשים, פיגוע קשה. כשאלישע אנטמן הוא אחד העובדים של המקום, והוא נהרג, והראל מסעוד שאוכל שם נהרג. אופר היה בתדלוק, הוא לא היה בעצם קשור ל...
ונחל מורדוף
כן.
גם אכל יחד, ישב יחד עם הראל.
כן. ויש עוד כמה שנפצעו.
כן.
ומה מצבם דרך אגב?
השתחררו כולם הביתה.
כולם בבית.
איראן גם... עוד צריך להשתקם בבית.
שזה גם לא מובן מאליו. אבל בכל זאת, אני לא אוהב לדבר על ניסים וישועות באירוע, רק בגלל ש... כאילו, אני חושב על המשפחות שלא קרה להם הנס הזה, אז אני מוותר על כל השיח הזה. אז אנחנו כמובן משתתפים בצערם, ואני בטוח שלך גם יהיה המשך קשר איתם. בואו נשים את זה רגע בצד. מעניין אותי מה קורה מבחינת עם ישראל, שבכלל שומע פעם ראשונה רובו על חומוס אליהו בתחנת הדלק בלי. מה קורה בימים שאחרי זה?
קודם כל, 3 ימים אני לא מצליח לדבר. זאת אומרת, אני מדבר, אני עושה כל הזמן. לא מצליח לדבר, לא מתראיין, לא... יש שם הרבה תקשורת. רק מסתכל על העובדים ועל המשפחות. מתרכז רק בהם, רק בהם, ועוד דבר אחד, לא רציתי, אבל הבנתי שזה מה שצריך, לחזור כמה שאתה אומר לשגרה. יום אחרי,
למחרת כבר פתחת.
הלוויות חייבים לפתוח. חייבים, אין אופציה שלו.
למה? למה לא להגיד שבעה?
כי זה חלק מהמלחמה.
אז אל תגיד לי שהיה לי אסור, אתה גם רואה את זה בבריאה הזאת.
אני לא אמרתי שלא.
רק אומר, זה קטן מדי.
צריך לחשוב, פשוט אני אומר, בואו לא ננוח על זרי הדפנה.
כן, אוקיי, אז אני גם רואה איתך.
זה מה שהייתה כוונתי. חייבים להמשיך.
אז כמו שנהג האוטובוס אחרי פיגוע, הוא חוזר לנהוג, וכמו שהחיילים חוזרים אחרי שהם איבדו חבר, הם חוזרים כמה שיותר מהר לקו, אז פותחים למחרת.
תודה, וזה גם כמו שאומרים, בצבא אחרי אירועים, מסדר בוקר יעשה, שמנה שיעשה, בדיוק אותו דבר. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין 40 נקודה.
וזה כולל כמובן את הדבר המחיב של לנקות את המקום ולשטוף עוד ועוד ועוד ולקרצף ולהכין בעצם את המקום מחדש לפתיחה.
חד משמעי. זה אחד. שתיים, אני מוצא שאני לא מצליח להתנחם. לא, אני יודע לעשות קאטים בין דברים, לא מצליח. אני עובר בין הלוויות ואני על הפנים. ממשיך לעשות, זה לא קשור, השיח חייבת להימשך. אבל בפנוך הוא לא נדלק. ואני מוצא שמה שמוציא אותי מהסיפור הזה, זה לראות את האנשים הגדולים של, נקרא לזה, פתאום אני רואה את, אני נמצא בהלוויה של נחמן, פתאום אני רואה את פנחס ולרשטיין. היה כאן ראש מועצה במשך שנים, אני בתור ילד גדלתי על המהלכים שלו, וזה מוריד אותי עוד קצת. פתאום אני רואה את זמביש מגיע, פתאום אני רואה את... אני מוצא שאנשים הענקיים האלה, כמו שאמרת, שהם היו מתרגשים מהילו, אני מוצא שהם מורידים אותי לקרקע. הם עוזרים לי להקל את זה בצורה יותר טובה, ואני מבין משמעות אחרת למושג הזה, ננס על גבי ענק. אני עוד יכול לנסות להסביר אותו, אבל זה לא העניין. אני אומר, זה מה שמוצא אותי מבחינת הנחמה, ואני מבין שאני גם צריך לדבק במעשים שלהם. אני מתחיל להגיד, חבר'ה, נפתחה פה לשכה של ראש המועצה, יושב ראש היישוב היה פה בתוך האירוע במדים, כן? נכנס לעניינים בצורה מאוד מאוד חזקה. חייבים עד סוף השיבה להשאיר פה עוד חנויות. חייבים. זה לא אפשרות שלו.
וזה מעניין כי העשייה הפוליטית מנותבת יותר ליחידות דיור ואישור ולהרחיב את
אלי. על זה כבר דיברנו.
ואתה חושב? כן. אתה חושב על ציר 60.
במקרה הספציפי הזה כן. אנחנו עובדים מכל הכיוונים, תקציבים, שתי לילות עבודה, עומדים שלושה מבנים. לא מספר כלום כמובן, לא מודיע כלום, אסור לעלות. עוד ידובר בו מה שנקרא. והקטע הוא, סיימנו את העבודה. יום אחרון של השיבה, כשקמים, המבנים עומדים, שלושה מבנים, חניות כבר מוכנות. הכל עומד במקביל, אגב, קמו עוד כמה נקודות.
מאיפה מביאים מבנים ביום?
אמרתי לך שאתה צריך להביא את ליבי.
אוקיי.
נקודה.
יש אנשים שזה אומנותם. אוקיי, בסדר. אוקיי, תמשיך.
והסיפור, ואני אגיד לך משהו, זה, וכולם מתרגשים, וואו, והרוח עולה, אני מסרב להתרגש, אבל הרוח עולה, ונביא לפה עוד חנויות, ונעשה מאחורה גם WeWork ענק, והרעיונות עולות, וכן, יאללה, קדימה. סיימים את היום האחרון השבעה, שמודיעים לנו בבוקר, בלילה עוד דרמות מגיע מנהל האזרחי, הפסקת עבודה, פלישת, גלות. ואז בבוקר מודיעים לנו 12 בצהריים, מגיעים להרוס את המבנים. עכשיו פה זה משהו שיסכם את העניין הזה של הגדולים שמסתובבים סביבנו ויודעים יותר טוב מאיתנו, כי זה חשוב מאוד להבין את זה. אני, אריאל מדבר איתי, יושב ראש היישוב, אנחנו ביחד אומרים, אני אומר לו, תשמע, אריאל, הוא אומר לי, זה אומר ככה, זה אומר ככה, אמרתי, תקשיב, בוא נוריד לפה 2,000 איש, בוא נהיה פה, אחי, בוא, יאללה, הפיכת קערה, מה שנקרא. וזמביש מתקשר, וזה, צריך לפנות, צריך פה, צריך שם. אנחנו לא, אני לא מצליח להבין את זה. אני גם לא מוכן להגיע לזה. מתקשר אל הירה וליסדן. אומר לי, תשמע, אני דיברתי גם עם עוד, עם כל מיני אנשים, אבל לא מתיישב. מתקשר אל הירה ולי, אומר לי, אביעד, ידעתי למה הוא מתקשר אליי, זאת אומרת, ידעתי שהוא רוצה לדבר על זה. אמרתי לו, תשמע, הרב, לפני שאתה מתחיל לדבר, אני רק רוצה להגיד לך. מה שאתה תגיד זה מה שיהיה. נקודה. הוא אומר לי, תשמע, אביעד, צריך לפנות את המבנים. אמרתי לו, מה? אתה בטוח? הוא אומר לי, אסור, ככה, אסור שיהיה תמונה של הרס במקום הזה. לא שלנו, לא יהיה תמונה של הרס. אמרתי לו, הרב, בוא נוריד פה את כולם, בוא. אומר, אביעד, זה מה שצריך, והוא מתחיל להסביר לי, אמרתי לו, תקשיב. מתחיל, כאילו, המילה הבאה היא בעצם חייבים, מתחיל להסביר, אמרתי לו, תשמע, אמרת ככה יעשה, אני מבין שאני לא מבין, ובראש שלי אני מבין את כל מה שאמרתי לגבי מה שעבר בשבוע. אני ננס על גבי ענק. יש דברים שאני לא מבין, יחד עם כל המחשבות הגדולות והעשייה שאני מנסה לבצע והכל, יש דברים שאני מבין שאני לא מבין, ובערב, רק אני מספר, והוא רוצה להסביר, אמר לו, תקשיב, הרב לי, אל תסביר לי, עכשיו בוא נשב אחרי זה, הוא אומר לי, אני רוצה אז לשבת אחרי זה איתך להסביר לך, אמרתי לו, אין בעיה, עכשיו זה יורד לביצוע. בערב יש שם עצרת של סיום השיבה, מוסדות בני דוד יורדים, סיום שס.
הרבה מתושבי היישוב מצטרפים. נכון. אותם 2,000 איש שרצית להוריד יורדים בעצם.
כן, תשמע, בזמן שיש את העצרת מפנים את המבנים, חותכים אותם, מנסרים אותם, מעבירים אותם למקום ביישוב, והוא אומר לי, הרב לי, אומר לי, תשמע, ואני יודע שזה יקרה, כן, זה ברור, זה מעצמי, אני אומר, חוזרים, יהיה שמה, אני אומר את זה בצורה חד משמעית, יהיה שמה מרכז מסחרי ענק, ביג עצום, הם הדרך, WeWork, יהיה שמה מקום ענק, אבל אני מבין שכרגע, למרות שאני בוער, עכשיו תשמע, אני אגיד לך משהו שזה בעצם אתמול נפל לי, אני נפלתי במהלך הזה. אנחנו נמצאים בעצרת, מסיימים את השס, משניות, יושבים משפחות שקולות, מדברים ואומרים דברי חיזוק ומפנים את המבנים. רציתי לעלות לדבר, מה זה, שאלו אותי אם רוצה לדבר, אמרתי, לא, אמרתי, אדוני מה, בואו, אני רוצה לספר את הסיטואציה. כאילו, מה קורה כאן? רציתי להגיד חבר, תסתכלו איפה אנחנו נמצאים, במצב ה... אני אומר את זה עכשיו, כי שם אני אגיד למה לא אמרתי את זה. תראו איפה אנחנו נמצאים, מה קורה איתנו? אנחנו כאן, אנחנו פה מסתכלים הלאה, ובינתיים אנחנו מפנים את המבנים. ולמה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו מקשיבים למה שרבותינו אומרים. הם מבינים את זה הרבה יותר טוב מאיתנו, אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים, ואנחנו נעשה מה שהם אומרים, למרות שאנחנו לא מסכימים עם זה בצורה מסוימת, אבל אנחנו עושים את זה.
ולמה אתה לא אומר את זה שם?
פתאום אני רואה את המשפחה של נחמן, ודיברנו על החומוס, שמגיעים לשם אנשים מכל הקצוות. לא יכולתי להגיד את זה מולם, היא גם אחרי זה נקשה ואמרה לי, ראיתי את זה וזה שבר אותי, הדבר היחידי שהחזיק אותי בעצרת, היה שדיברו דברי תורה. היא ביקשה שיהיה שם תורה, ימשיך התורה, ימשיך התורה נקודה, אבל לא יכולתי להגיד את זה מולה, זה לא יפה להגיד את זה מולה, כי הם פשוט, לא אגיד אנשים שונים, זה סוג אחר, זה חשיבה שאני מכבד אותה מאוד, ואני אוהב אותה, ויש לה מקום. זה נושא של נוער הגבעות, זה נושא שהם, אני אומר, באמת, הם יהודים עם לב חשוף, והם מדהימים. הם מדהימים, ויש לנו יותר, הרבה יותר ללמוד מהם, מאשר מה לא ללמוד מהם. ובחרתי שלא להגיד את זה, ניתבתי את זה למקום אחר, אבל הסיטואציה הזאת הייתה סיטואציה שתשב איתי המון המון זמן, וברור לי, ברור לי לגמרי, שהמקום הזה יהיה מרכז מסחרי ענק.
אמן בעזרת השם. אתה יכול לספר לנו על עוד כמה אנשים שפתאום מופיעים בחומוס, בין אם כלקוחות, בין אם כדי לעזור בימים האלה?
תשמע, מגיעים אנשים מכל הארץ, אתה יודע, אני יכול להגיד מתל אביב, מגבעתיים, מהביקת, אבל גם אנשים מגיעים מחיספין, ומקיבוץ נגבה, ומערד, ומגיע יהודי, מקיבוץ הזורע, שומרת הזורע.
אז זהו, רציתי לשאול אותך על זה, כי פרסמת את התמונה שלו, והוא גם עובד, לא כל אחד עם כל הרצון הטוב,
תקשיב, מגיע בבוקר, אומר, תקשיב, אני לא יכולתי לשבת בבית, אני בא לעזור. עכשיו, הוא לא מבין בדברים האלה, הוא לא איזה, והוא כל היום עובר בין השולחנות, בין המקומות, בין המחוותות, ומנקה. והוא רואה שמכינים שקשוקה, והוא אומר, אני אשבור את הביצים. והוא רואה שחותכים סלט, והוא אומר, אני אעשה את זה.
גם לא צעיר.
מה זה לא צעיר? סביב גיל ה-70. סביבות ה-70. מגיע ב-7 בבוקר, 8 בבוקר, ונשאר עד 4 אחרי צהריים. כשאתה תגיד, אתה רואה את הדבר הזה. מה אתה רוצה להגיד? נו באמת. אני מסתובב לפעמים בהפגנות של ה... נגד ה... משפט, כל הדברים האלה, ואנשים אומרים, הם זורקים סיסמאות, אתם לא אחים שלנו. ואתה יודע, זה, תלמידים מגיעים לישיבה אחרי שאמרו להם, אתם אנחנו לא אותו עם, ממלכת יהודה, תגידו מה, אתם מסתלבטים. די.
אבל זה מה שמעצבן, צריך להצמד לקיר כדי לצאת. זה השינוי. לא יודע אם זה אפשרי, אגב, אני לא יודע, אני לא יודע. לאורך הדורות, אני לא יודע אם זה אפשרי. תגיד לי, אתה יודע יותר ממני בזה.
אנחנו עובדים על זה קשה מאוד. עובדים על זה קשה מאוד. איך ליצור פה את אותה רוח של אחדות בלי האסונות האלה.
כן, כן, כן.
עתידנו תלוי בזה במידה רבה. וזה תעודת עניות לנו שאנחנו צריכים את האירועים הקשים כדי להגיע למשהו שאמור להיות מובן מאליו בתוך עם ומשפחה. אבל יש הרבה אנשים שמבינים את זה. גם עכשיו, עם כל המתח שקיים, הרבה אנשים מבינים, וזה הולך ומתרחב. ובסוף, אם כבר שאלת אותי שאלה, אז אני אגיד לך מה שלמדנו גם מההיסטוריה וגם מתורת הרב קוק, ש... התנועה החזקה ביותר במציאות היא תנועת המטוטלת, וכשזה הולך יותר מדי לכיוון אחד, ממש אפשר להסתכל על זה ברוח הנושא שלנו, אבל אתה יודע, בהתחלה היה כזה קור היתוך וניסיון שכולם יהיו אותו דבר, והריאקציה לזה זה שבעצם כל קבוצה רוצה להיות היא עד הסוף, היא לא מוכנה להיות חלק מהדבר הזה, ואז זה נראה כאילו שמתפצלים והכל מתפוצץ, אבל דווקא כשזה מגיע לסיאו, ואני מקווה שאנחנו כבר בנקודת השפל מהבחינה הזאת, תהיה תנועה של חיבור, של חיבור חזרה, של הבנת המחנה משותף שהוא גדול מהמפריד, ושאף אחד הוא לא יכול להיות פה לבד, והזדקקות הדדית. זה, אני מאוד אופטימי. אני רואה שזה קורה, אני גם מעורב בזה, ובעזרת השם, אנחנו נצליח להגיע לזה גם בלי האסונות האלה.
שמה, אגב, אני אגיד לך, אנשים כן. שמגיעים לחומוס הם לא רק אנשים שהם בצד הימני, תקרא לזה של המפה. ממש לא.
נכון, רציתי לשאול, למרות שאני יכול לחש את התשובה.
לא, מגיעים אנשים, לוקחים ענת חומוס, הולכים. אתה יודע, אנשים כאילו שמאל על מלא מה שנקרא. אלא שמה, ראינו אתכם, באנו רק כדי לאכול מנת חומוס וללכת. עכשיו זה כמויות, שכל לא נעים, אי אפשר לספק עכשיו שירות מלא. חסרים עובדים.
אז בוא אני אספר לך, לא התכוונתי, אבל מראש, אבל השבוע ליישוב הגיעה קבוצה מרשת מעוז. אנחנו עשינו מסע של כמה ימים להכרת הציונות הדתית. ואחד הימים היה פה להכיר את המכינה ואת ועוד כמה דברים. אנחנו מראש תכננו להזמין מחומוס אליהו. יש קטע, אני נורא מאמין בלהיכנס לבתים, בדרך כלל בתיום מראש, שיוכלו ארוחת צהריים עם משפחה, יוכלו לדבר, לא באיזה הרצאה פרונטלית, אז חילקנו אותם פה למשפחות, ואנחנו מראש תכננו להזמין מהחומוס, כי פשוט זה טעים וטוב, וכמובן, כמה ימים לפני כן, אז הפיגוע וכולם, אני יכול רק להגיד לך כמה אנשים התרגשו, גם אמרתי להם, תשמעו, זה לא קשור, פשוט זה החיים, מזמינים מהחומוס, אבל כמה אנשים התרגשו לראות את השקית, לראות את המקום אחר כך, לאכול מהאוכל הזה, זה מעניין. כל הסיפור של אוכל הוא מאוד משמעותי בחזל, כי הוא מאוד משמעותי בחיים. תחשבו רגע, כל העולם של הברכות ושל ההנאה והעונג, ולחבר את זה למשהו גבוה יותר.
אז אני אספר לך משהו מעניין. אני מסתכל על השעון, כי אני מפה הולך לפגישה בדרום תל אביב, בנווה שאנן, עם מנכ״ל ביטוח לאומי. פה, לשם אני נוסע עם עוד איזה כמה אנשים, שהנושא שלה היא, עשו איזשהו מהלך לא נכון בדרום תל אביב, בנווה שאנן, לא משנה מה, וגרמו לזה שבתי הבושת נסגרו, ונותני השירות יצאו לרחובות. סיפור הזוי, אבל המקום הזה הוא כולו סיטואציה הזויה, וזה המצב כרגע. העברתי, הסרטתי, העברתי, באים מפגשים. והכנתי תוכנית, לא הספקתי השבוע להכין אותה בצורה אקטואה, אבל הם יודעים שכבר עמלתי עליה, זה בסדר, יש לי אישור, יש לי ערכת זמן, מה שנקרא. וחשבתי איך אני בעצם, כמובן גם שיתפתי אנשי מקצוע, איך אנחנו בעצם יוצרים מצב שאפשר להכיל את האירוע הזה שהוא קיים, ולנסות להוציא את האנשים מהמעגל הזה בצורה מסוימת, כשברור לי שאי אפשר לגמרי. גם את הנרקומני שנמצאים שם, והאומלסים וכו' וכו'. ויש לנו פרויקט מדהים עם עמותה שנקראת ניצוצות ענבר, בישיבה, שכל יום יוצאים יותר מ-100 מנות, על אופניים כאלה מעניינות, נוסעות ברחובות נווה שאנן וקצת בגזרה, ומחלקים אוכל. החבר'ה מכינים, אחת הנשים שם בשכונה, מכינים סירי מרק, אורז, כל מיני דברים מיוחדים, יוצאים ומחלקים אוכל. וזה מחזה מדהים.
כל תל אביב זה אנשים על גלגלים שמחלקים אוכל, רק שזה בדרך כלל בוולט וב...
יפה. אז זה נקרא אופני החסד. אופני החסד. פשוט, והשיטה והרעיון שלי היה, דרך האוכל, זה מה שאני אומר, לפתוח ברחוב הספציפי, שבו נמצאים מרבית בתי הבושת, זה שתי רחובות כאלה זה, לפתוח שם מקומות של אוכל, עוד כמה דברים, אדיר. ולא לדבר איתם בכלל, לא עכשיו להגיד זה, ורק להסתכל להם בעיניים, לשים שם אנשים, אתה יודע, אנשים אמיתיים, גם ככה, ביטוח לאומי מתעסק בדברים האלה, לשים את העובדת הסוציאלית בתור מלצרית, ולא תדבר איתם, לא כלום, רק, ואם נשאר עכשיו אוכל טוסט, הנה בואי, בואי תוכלי, רוצה לאכול משהו, שבי, שבי, רק, רק להיות, בדיוק כמו שאנחנו צריכים לחזור לתל אביב ולהיות, לא לבוא להשפיע, לא עכשיו, לא כלום, רק להיות.
כמה
שהמחשבה אגב, זה הרב הכי יד, זה הרב הכי יד, במקום שאין איש, יש, תהיה אתה, במקום שאף אחד לא רוצה ללכת, על ציר 60 אף אחד לא רוצה ללכת, תלך, בנווה שאנן אף אחד לא רוצה ללכת, תלך, בנגב, בגליל, במקום שאף אחד, וגם בחיים, במקומות שאנחנו בורחים מהם, לא רוצים לדבר איתם, עם האישה, עם הילדים, עם הנושאים, עם נוער הגבעות, חייבים להכריח את עצמנו, בכפייה על עצמנו, כן, להיות שם. זה היה הרב הכי יד, זה בדיוק זה.
מדהים. וכמה שהמחשבה, הגישה הזאת חסרה במגזר הציבורי, סתם הבקוריות, ולהסתכל דרך האנשים ודרך החיבורים. היה בזמנו, הייתה פרסומת לחומוס, אני לא זוכר איזה, אבל שחומוס או שעושים באהבה,
או
שלא עושים בכלל. אז אני שומע פה, אולי יכול להיות הכותרת פה לכל
ה... אגב, אני אגיד לך, החבר'ה של החומוס, של חומוס אליהו, תשמע, זה לא יאומן. יש להם כל כך הרבה על הראש, נכון, זה אירוע, אבל הם בפנים, אני לא יכול לספר איזה דברים, מה הם, איך הם דואגים לעובדים, ואיך הם מעקפים מימין ומשמאל, ובדוח, וכל הזמן בפנים, ובאים ומתח מחזיקים, ושולחים לנו חבילות, ועושים לנו הזמנות, ורק שלא יחסר, רק מה צריך עכשיו, מה צריך, פתאום מגיעים חנות של הספקת ציוד של הרשת, פתאום ראו שהיה קצת עומד צריך, בום, מפילים אצלנו ציוד, דברים, עכשיו זה עסק, מה עכשיו? זה אנשים שהם גם מצד אחר במפה הפוליטית, חלקם כאן, חלקם ברסלב, חלקם בכלל מרצליה פיתוח, וזה לא יאומן מה שקורה שם.
אני, מה לאחל לך בסיום? אני אאחל לך שיבואו הימים שבהם גם אתה תתרגש, כשיקרו הדברים שאתה חולם עליהם.
אני רק אגיד על זה, אני אומר לך, אני מתרגש מהמכלול. כן, אני חי פה בהתרגשות, זה תדע לך. שלא ייצא מצב שאני אומר שאני לא זה. אני חי בהתרגשות.
לא קניתי לרגע, לא חשבתי לרגע אחרת, אבל אתה אומר, בואו נתקדם. אז אני מאחל שאנחנו באמת נתקדם ונגיע למצב שבו אתה יכול ככה על מלא, וגם אני מאחל לך שבאותו יום אתה תפגוש מישהו צעיר ממך שיגיד, סליחה, אבל אביעד, מה ביג דיל? עם כל הכבוד, זה עיר קטנה, אני אתחיל להתרגש כש... וכן על זה הדרך. אז תודה רבה, אנחנו כמובן מחזקים את ידיך, הלב שלנו איתך, ועם החומוס, ועם המשפחות, ובעזרת השם, שלא נדע יותר ימים של צער, ורק ימים של שמחה והתרחבות ובנייה.
אמן, עלו נעלה וירשנו אותה.
עלו ונעלה וירשנו אותה, אמן. תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן הפרק שלנו, תודה שהזנתם להסקט של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.